אתן מאזינות לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
את הפרק החמישי נייחד לדיור בהישג יד. נתחיל מהשינוי שעברה התודעה הישראלית הקולקטיבית בנושא דיור, נמשיך בפתרונות קיימים ופתרונות אפשריים אחרים. דוקטור אורה בלום, חוקרת משפט של זכויות קניין בדיור חברתי, תספר לי על קהילות שנוצרות מלמעלה, קהילות שצומחות מלמטה, מודל הקהילות המכילות.
It's a very, very, very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard.
שלום אורה.
שלום גיל.
הפתיח מצחיק, זה נכון. נוצרות מלמעלה, צומחות מלמטה, יש כל מיני קהילות, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך, אנחנו לא צריכות למהר לשם. אבל אני רוצה שנקשר קצת את הדברים שהספרת לי בפעם הקודמת לגבי הפרדה והדרה, שהם דברים שקורים בתכנון המרחבי, למה שאנחנו הולכות לדבר עליו היום, וגם למיקוד הישראלי.
מצוין. אז בפרק הקודם, אני מזכירה, אמרתי בהקשר של ההפרדה במרחב, שמצד אחד ההפרדה מאפשרת לקבוצות או קהילות מסוימות לשמר את הזהות הנבדלת שלהן על בסיס תרבותי, אידיאולוגי, לאומי, דתי וכדומה, אבל מצד שני ההפרדה המרחבית מעמיקה פערים חברתיים,
כן.
ופוגעת בקבוצות מסוימות בחברה. ואני העליתי את השאלה מהי המדיניות הרצויה, כזו שמאזנת בין ה... רצון לשמר את הדבק הזה בין קהילות, זאת אומרת, לתת להן את אפשרות להרגיש תחושת שייכות וחוסן חברתי, לצאת לפעולה משותפת, לצאת למאבקים משותפים, לבין הצורך הזה להרבב בין האוכלוסיות, לייצר תמהיל חברתי של אוכלוסיות מגוונות, על מנת למנוע את אותה הנצחה של אי שוויון, ולמעשה לפתוח הזדמנויות שוות בפני כולם. אני ציינתי גם שלמיקום של המגורים יש השפעה משמעותית על האופק הכלכלי והחברתי,
כן.
של אנשים, ועל האפשרויות וההזדמנויות שיהיו פתוחות
בפניהם.
היום אנחנו, כמו שהצגת, נדבר על קהילות מכילות, שזה מאמר שאני כתבתי, ובמסגרת המאמר הזה אני בוחנת שתי גישות שונות של מדיניות מרחבית. הגישה האחת מקדמת הרעיון של ארגון מחדש של המרחב, ויצירת תמהיל חברתי של אוכלוסיות מגוונות. בעצם מדובר על מעין הנדסה חברתית. והמטרה של הגישה הזו היא לקדם רעיונות של צדק חלוקתי במרחב, ויצירת אותו שוויון הזדמנויות שהזכרתי. אבל הגישה השנייה היא גישה שונה לגמרי. היא יוצאת מתוך נקודת הנחה, שהחלוקה במרחב כפי שהיא לא ניתנת באמת לשינוי. ולעשות תהליכים מלאכותיים של ארגון מחדש של המרחב, זה כנראה לא יצליח.
כלומר, ולכן, לא יצליח מבחינה תכנונית, או לא יצליח מבחינת ההשפעה על אי השוויון, על הפערים?
מבחינה תכנונית אפשר לעשות את זה, אבל כנראה שזה לא ישנה בצורה מהותית את הארגון במרחב, ודיברנו על זה בפרק הקודם, על הקושי של אוכלוסיות מסוימות לקבל אוכלוסיות אחרות, כן. וזה פשוט נובע מטבע של האדם, שאנחנו כבני אנוש אוהבים להתגורר ליד אנשים שדומים לנו בכל הרמות. אז לעשות מין ערבוב כזה, יש כאלו שאומרים חבל על המאמץ, זה לא ילך, ויש כאלו שהם הרבה יותר אופטימיים ביחס לזה, אבל אלו שהם פסימיים אומרים, אבל צריך להתייחס לבעיה.
בכל זאת.
כן, שוויון חברתי, ואותן קבוצות שהן קבוצות מודרות ועניות יותר, ולכן מה שנכון לעשות זה לפתח מנגנוני תמיכה בצורות שונות, כן, אפשר לחשוב על רעיונות שונים, איך מפתחים מנגנונים כאלו שיתמכו בקהילה, להקצות משאבים מסוימים וללוות את הקהילה באופן כזה שניתן יהיה להעצים אותה. אז זה בעצם המדיניות מהסוג השני, שכאמור מוותרת על הארגון מחדש ואומרת, בוא נראה את הדרכים להעצים את הקהילות הקיימות. במסגרת המאמר שלי אני מבחינה בין שני סוגים של קהילות, כפי שאמרת בהתחלה. אחת זו קהילה שנוצרת מלמעלה, זו אותה קהילה שנוצרת מלמעלה בעקבות ארגון מחדש של המרחב, ומדובר בקהילה שאין לה כמעט מאפיינים, חוץ מזה שהיא קהילה גיאוגרפית, זאת אומרת, האנשים לא בחרו בהכרח לגור אחד עם השני, אלא אותו תכנון מרחבי, שתכף נדבר עליו, שיוצר תמהיל חברתי, הוביל אותם בדיוק.
קרה במרחב.
נכון, אז זה סוג אחד של קהילה, והקהילה השנייה היא אותה קהילה שנוצרת מלמטה, ואני מציעה במאמר שלי דרכים לעשות את זה באמצעות תמיכה של ארגון קהילתי ללא מטרות רווח, שבעצם מלווה את הקהילה ומחזק אותה ועושה שימוש במנגנונים של שיתוף, אנחנו נדבר על זה בהמשך.
נכון.
אבל אני רוצה להתחיל דווקא מהמדיניות הזאת של ארגון מחודש של המרחב, ולומר איך עושים את זה בעצם. אז דיברנו על רגולציה תכנונית.
נכון, דיברנו על זה בהקשר של ארצות הברית, אבל זה קיים גם בישראל.
זה קיים גם בישראל, אבל אנחנו נשאר רגע דווקא עם המנגנון שדיברנו עליו בשבוע שעבר, וסיימנו איתו, זה המנגנון של איזור מכיל. ומה שאמרתי בהקשר של איזור מכיל, זה שמדובר בהוראות חוק או בתקנות שמחייבות יזמים להקצות בכל בנייה חדשה אחוז מסוים של יחידות דיור שמיועדות לאוכלוסיות מוחלשות. מדובר בעצם בדיור בהישג יד. אמרתי שבדרך כלל מדובר על 10%, 30% מהבניין השלם שאמור להיות מיועד לדיור בהישג יד. והמטרה כאן היא ברורה, לקחת אוכלוסיות שאין להן שום סיכוי לבוא ולהתגורר במרכז בגלל העלויות של הדיור, ולאפשר להן בעצם להשתלב בתוך הבניין הזה שממוקם באזורים מרכזיים, ובאופן הזה לפתוח בפניהן שוויון הזדמנויות, זאת אומרת הזדמנויות נוספות. וכשאני אומרת הזדמנויות נוספות, אני מתכוונת לנגישות, לנגישות לתעסוקה למשל, לבתי ספר טובים, למוסדות בריאות, ועוד טובין ציבורין שונים ורבים שיש היום באזורים מפותחים. אז זה המטרה של האיזור המכיל של המנגנון הזה. מה שרציתי רגע להתעכב עליו, הזכרתי את המילה דיור בהישג יד.
כן.
ואני חושבת שבעיקר פה, במקומותינו בישראל, המונח הזה הוא מונח שהוא קצת מאומאם, או עושים בו שימוש לא נכון.
כן, אז תסבירי, זה חשוב.
כן, וחשבתי שהגיע הזמן אולי להבהיר את זה.
לדייק.
לדייק את זה. והתחלנו לומר דיור בהישג יד במחאה החברתית, ב-2011. זה הפעם הראשונה שזה נכנס לשיח הציבורי. אותם אנשים שהיו בשדרות רוטשילד, התחילו לומר שוב ושוב, צריך לייצר דיור בהישג יד, וקראו לממשלה לייצר דיור בהישג יד. ורבים מהם התכוונו למשהו אחר. התכוונו, חשבו שמדברים על סוג של דיור ציבורי, איזשהו מושג מודרני של דיור ציבורי. מובילי המחאה גם השתמשו במונחים שונים של צדק חלוקתי, כל מיני מונחים שלקוחים מהשיח הזכויות, שיח הזכויות של האוכלוסיות העניות ביותר בחברה. ומה שקרה בעצם בהקשר של השיח הציבורי של המחאה, שהוא לא היה מותאם לאלו שהובילו את המחאה.
זאת אומרת, אלה שהובילו היום ממעמד הביניים, ואת אומרת שהם השתמשו במונחים של שיח זכויות שמתאים יותר לאוכלוסיות יותר מוחלשות, אפילו ברמת העוני.
נכון. ויש לזה כמה משמעויות בשימוש הלא נכון. קודם כל צריך לומר על אוכלוסיות מעמד הביניים, שאוכלוסיות מעמד הביניים יודעות היטב איך לעשות שימוש במנגנוני השוק, גם הן עושות את זה לאורך השנים. מצוקת הדיור, כפי שאמרתי, היא חרגה מההיקפים הראשוניים שלה, והיום מדובר בממדים עצומים שנוגעים גם לאוכלוסיות מעמד הביניים.
כן.
אבל השאלה אם הטיעונים שצריכים להישמע, זה טיעונים שלקוחים מאותו שיח זכויות של האוכלוסיות החלשות ביותר בחברה, והשאלה אם לוקחים גם את הסל מונחים שמשתייך לשיח הזכויות, זה לא פוגע באותן אוכלוסיות חלשות יותר.
עוד יותר.
כן. כי אם מעמד הביניים מנחס לעצמו את השיח הזה, אז מה עוד נשאר לעשות ביחס לאוכלוסיות החלשות יותר?
טוב, זה מעניין להבין אם זאת הייתה בחירה ממש אסטרטגית להשתמש במונח הזה, או שזה היה מאיזושהי בורות של האגה, זאת אומרת, חוסר ידיעה לגבי איזה פתרונות יש ברמות שונות של הכנסה או רמות שונות של מצוקה, אני באמת לא יודעת איך נעשתה הבחירה, אבל היא מרתקת משום שאת בעצם אומרת שלטרמינולוגיה יש הרבה מאוד חשיבות ומשמעות, גם למשל באנשים שיכולים להסתכל לי בחוץ ולהגיד, אוי, הם ממש מתבחיינים על מה הם מדברים, למה הם מביאים את המושג הזה אל מקום שהוא לא באמת שייך אליו, זה לא עולם הבעיה, או מצד שני, זה לא בסדר, כי בעצם אולי הם לוקחים איזשהו פתרון מסל הפתרונות של אוכלוסייה מוחלשת יותר, ואז מה יישאר לאוכלוסייה המוחלשת.
כן. תראי, כמובן, גם במקרה הזה אין אשמים ואין כוונות רעות, כמובן, אלא פשוט לא הייתה, וגם היום, אגב, אין טרמינולוגיה שמותאמת למצוקה של מעמד הביניים.
אז מה למשל נכון להגיד, או במה נכון להשתמש?
אז... אני חושבת שאני לא, זה לא תפקידי עכשיו לייצר את השיח החדש, אבל דווקא יש כאלו שהציעו שהטיעונים צריכים לבוא דווקא מהשפה של העולם הקפיטליסטי. ולומר שהמצוקה הכלכלית, שהיא לא בהכרח רק המצוקה בתחום הדיור, היא למעשה מערערת היציבות הכלכלית
הכללית.
וכאשר שואלים מונחים מהסוג הזה, זה כבר משנה את השיח, ואגב, זה גם שיח שיותר קל לקיים אותו מול הממשלה, שהמשטר שהיא מקדמת, המשטר הכלכלי, הוא משטר יותר קפיטליסטי. זאת אומרת, הסיבה שאתם צריכים לדאוג לנו, הסיבה שצריך להקצות משאבים ולסייע גם לאוכלוסיות מעמד הביניים, זה כיוון שאם הכלכלה מתערערת, אז זה בעצם יהיה רע לכולם, וזה ישפיע על הצמיחה הכלכלית ועל הייצור וכדומה. ואנחנו רוצים את מעמד הביניים, מעמד יצרני, מעמד חזק שיתקדם. אבל שוב, אנחנו נכנסים אל איזשהו תחום שאני צריכה עוד לחשוב ולפתח אותו מה השיח כן. הנכון, אבל רציתי ככה יותר לגשת ולהבהיר מה זה בכל זאת דיור בהישג יד. אז אמרתי שיש כאלו שאומרים שזה איזשהו מושג מודרני, חושבים שזה מושג מודרני של דיור ציבורי. אז לא, דיור בהישג יד זה לא דיור ציבורי. דיור ציבורי זה דיור שהמדינה באופן ישיר בונה יחידות דיור, בונה שיקונים, ובשלב יותר מאוחר מנהלת את היחידות דיור, ביחד עם חברות משקנות, שאין הזרוע המבצעת, והיחידות הדיור האלו מיועדות לזכאים ולזכאיות, שלא עברו איזשהו מבחן הכנסה, והם זכאים להתגורר ביחידות דיור, שעבורן אותן אוכלוסיות משלמות דמי שכירות סמליים. שאין שום קשר בין דמי השכירות שמשולמים לבין מחירי השוק.
כן, לבין סכומים. הערך כן. של אותה דירה, של אותו מרחב בשוק.
נכון. ולכן, דיור ציבורי זה משהו שמתקיים לגמרי מחוץ לשוק.
חוקי השוק, כן.
בדיוק. ולא חלק ממנו, ולכן הוא גם לא אמור להשפיע עליו בשום צורה. דיור בהישג יד זה מנגנון שמתקיים בתוך השוק. מי שבונה דיור בהישג יד, אלו יזמים פרטיים, שכאמור צריכים להקצות מספר יחידות דיור לדיור בהישג יד, והמשמעות של מספר יחידות דיור לדיור בהישג יד, זה שמדובר ביחידות דיור שהן מוזלות ממחירי השוק. ואז פה נשאלת השאלה, רגע, אבל אם מדובר ביזמים פרטיים, ואם מדובר בשוק, איפה שורת הרווח פה, כן, אם המחירים הם נמוכים? אמנם מדובר על 10%, 30% מכלל יחידות הדיור, אבל עדיין...
אבל עדיין, אז מה משתלם לו לעשות את זה, ולא לבנות בניין שלא מעורב בפרויקט של דיור בר השגה?
אז יש לכך תשובה, פה בדיוק נכנסת המעורבות הממשלתית, אבל בשונה מדיור ציבורי, המעורבות הממשלתית הפעם היא מעורבות עקיפה. זה יכול לעשות בצורות שונות. למשל, באמצעות מענק של זכויות בנייה מוגדלות. בארצות הברית הם קוראים לזה בונוסים של צפיפות. בכל תוכנית מוגדרים זכויות הבנייה המותרות בבנייה, ביחס לבניין מסוים, ותמיד יש אפשרות לומר... ניתן לכם זכויות בנייה מוגדלות, וכל יחידת דיור נוספת שתיבנה, היא כמובן תגדיל את הרווחים של היזם, כאשר הוא יזכיר את יחידת הדיור או ימכור אותה. אז זה הרעיון של הגדלת זכויות הבנייה. לפעמים במבנה מסוים מבחינה פיזית לא ניתן להגדיל את זכויות הבנייה, אז אפשר גם לנייד אותם.
לבניין אחר?
כן, נגד אותן זכויות לבניין אחר שהיזם בונה באזור אחר. אחד מהפרינות. ויש גם את הנושא של הטבות במס. בארצות הברית יש משהו מעניין, זיכויי מס שניתנים לפרויקטים של דיור בהישג יד, שניתן לסחור בהם, ובעצם הם מאפשרים ליזם נזילות לאורך הדרך. הוא סוחר בזיכויי המס, ויש לו את הכסף שהוא צריך לבנייה של הפרויקט. ויש גם אפשרות להאיץ את התהליכים והאישורים שניתנים במוסדות התכנון. בקיצור, יש הרבה דרכים כדי איך לעשות פרויקטים כאלו כדאיים. אבל צריך להבין, זה דיור בהישג יד מתקיים בתוך השוק, וחייבים פה מעורבות ממשלתית שתיתן את אותם תמריצים, כדי שהמיזמים האלו יהיו רווחיים, אחרת אף יזם לא יעשה את זה.
כן.
אז זה דבר אחד. עכשיו, עוד כמה מאפיינים בהקשר של דיור בהישג יד. אני רוצה לציין שדיור בהישג יד מיושם בצורות שונות במדינות שונות, ובכל מדינה יש גם תוכניות שונות. אבל יש כמה מאפיינים שבדרך כלל אפשר רווחים. למצוא אותם רווחים בפרויקטים שונים. אז המאפיין הראשון זה, כמו שאמרתי, זה שצריך להיות, שמדובר בדיור שהוא מוזל ממחירי השוק. השאלה כמה הוא יהיה מוזל, זה כל פרויקט או כל מיזם קובע את האחוז שההפחתה במחיר. ומאפיין נוסף זה המאפיין של יצירת תמהיל של יחידות דיור, שזה מאפיין מעניין, כי היום, למשל בישראל, ברוב הערים לא מאוד מגוון הגודל של יחידות הדיור. כמעט בכל הערים, כשיש בנייה חדשה, תמצאי מינימום 3 חדרים, 4 חדרים, או 5 חדרים.
כן. ויש אחידות בבניין עצמו, שאת מדברת על כל השכונה, או הרחוב.
אני מדברת על מתחם, אני מדברת על בניין, אבל בדרך כלל את לא תמצאי בתל אביב, את תמצאי מעט מאוד דירות שהן חדר אחד או 2 חדרים. זאת אומרת, התמהיל של גדלי הדירות הוא כמעט ולא קיים בצורה משמעותית, ויש לכך סיבה, זה מתקשר לאותה רגולציה תכנונית שדיברנו עליה, כי הגודל של הדירות גם יאפיין את האוכלוסייה שתגיע כן. לעיר. אז דיור בהישג יד אומר, בוא נגוון בתמהיל הזה, כי זה חשוב, כי זה נותן אפשרות ליותר משקי בית לקחת חלק.
במרחב, להשתתף במרחב, לחיות נכון. באזור מסוים.
שזה ברור שאם המשפחה היא משפחה קטנה, דירה עם חדר אחד, תהיה הרבה יותר זולה, זולה משמעותית. ואם אין כזה בשוק, אם אין דירות כאלו בשוק, אז זו בעיה. והמאפיין השלישי והאחרון שאני אדבר עליו עכשיו, זה המאפיין של יצירת תמהיל חברתי, זאת אומרת, אותו ערבוב בין אוכלוסיות מרמות הכנסה שונות. וכל המאפיינים האלו, המטרה שהם באים לשרת, זה למנוע את ההפרדה במרחב, ולהוביל את אותן אוכלוסיות חלשות למרכזי הערים, ולפתוח בפניהם הזדמנויות. אז כל זה מתקשר גם לאותו מכשיר של איזור מכיל, שזה אחת מהדרכים לייצר קהילות מכילות, ודרך ארגון של המרחב. יש כלי נוסף שאפשר באמצעותו לייצר קהילות מכילות, ולארגן את המרחב, וזה כלי שמוכר פה בישראל, וזה התחדשות עירונית. אז שאני אומרת התחדשות עירונית, אני מדברת על מושג רחב, שמתייחס לסל של כלים תכנוניים, משפטיים וכלכליים, שמופעלים בדרך כלל באמצעות יזמים פרטיים, לפעמים גם באמצעות רשויות מקומיות, והמטרה היא לחדש אזורים בתוך ערים שהם אזורים ישנים מאוד, שצריך לשקם אותם, אזורים מתפוררים.
מה נחשב ישן? את מתכוונת רק מבחינת הבנייה עצמה או איכות המבנים, או שישן יכול לחשב לדברים אחרים, האוכלוסייה הזדקנה, או כבר אין הרבה מאוד תעסוקה באזור?
כן, בדרך כלל מדובר על משהו פיזי, זאת אומרת, זה בניינים שהם במצב לא טוב, בניינים ישנים, ואזורים גם שהבנייה בהם לא הייתה כל כך טובה, או אוכלוסיות שלא תחזקו את ה... בניינים כמו שצריך, והרבה כן. פעמים באמת התחדשות עירונית, גם בישראל, אבל בעיקר בעולם, בדרך כלל מדברים בכלל על אזורים שבהם מתגוררות אוכלוסיות מוחלשות. והרעיון הוא לקחת אוכלוסיות, למשוך אוכלוסיות חזקות לאזורים מתחדשים, לאזורים מתפתחים, דרך באמת בנייה חדשה, בנייה מודרנית, שמציעה רווחה כלכלית, או תנאי מגורים יותר טובים ממה שניתן להשיג באזורים אחרים. אז זה בגדול התהליך של התחדשות עירונית, ובישראל אנחנו יכולים לדבר על שני מסלולים. הזכרתי את זה קצת, נדמה לי, בפרק השני, אבל אחזור על זה בקצרה. אז יש מסלול אחד של עיבוי בינוי, ויש מסלול אחד של פינוי בינוי. עיבוי בינוי זה משהו שאנחנו מכירים בהקשר של תוכנית מיתר ארצית 38-1, זה שלוקחים בניין ישן, מחזקים אותו, מרחיבים אותו קצת, מוסיפים ממדים, מוסיפים מעלית, ובונים עוד 2.5 קומות. סוג כזה של התערבות במרחב, זו התערבות עדינה. Mm-hmm. היא בדרך כלל נעשית ברמה של בניין, לא נוספות תשתיות נוספות, מה שהרבה פעמים יוצר עומס על התשתיות הקיימות.
צריך עוד מקום להכיל את האנשים האלה, אם זה במדרכות, אם זה בכבישים.
חניות והרבה בעיות אחרות, אבל מהצד של השינוי פני הסביבה, מדובר בנגיעה קלה, כי האוכלוסיות החדשות, משפחות חדשות שיגיעו, הן מעטות, והאוכלוסייה המקומית, ואם מתייחסים אליה כקהילה מקומית, היא גדולה מאותן משפחות שהצטרפו. פינוי-בינוי זה סיפור אחר. זה הריסה של בניין ובנייתו מחדש. והמשמעות של זה, זה שאותן אוכלוסיות מקומיות, משפחות מקומיות, נאלצות לצאת מהדירות שלהן תקופה די ארוכה, להתגורר במקום אחר, וכשהן חוזרות לדירה המקורית שלהם, אז קודם כל הן כבר, האוכלוסיות האלה מוצאות דירות שהן שינו את פניהם, אבל לא רק הדירות, אלא הסביבה כולה. פינוי-בינוי בדרך כלל נעשה בהיקף של מתחם, ולא רק של
כמה בניינים
אחד,
ביחד.
ופינוי-בינוי גם כולל תשתיות נוספות. זאת אומרת, זו התערבות מאוד מאוד מסיבית במרחב, על כל דירה ישנה, בדרך כלל נבנות 3 או 4 דירות חדשות באותו בניין. זאת אומרת, אם הבניין היה 4 קומות, הוא הולך להפך לבניין מאוד גבוה.
וואו.
אז כן,
זה מדובר... הרבה שכנים חדשים, הרבה... וגם גודל אחר של חיי יום-יום.
נכון, והאוכלוסייה המקומית בעצם נהיית קטנה ביחס לכל השינויים.
מצטרפים.
אז כן, אז יש פה כמה דברים. קודם כל, יש השפעה מאוד גדולה על המרקם העירוני, על המרקם התרבותי, אם היה קיים כזה, אם היה איזשהו דבק בין הקהילות המקומיות. אבל הדבר היותר משמעותי, והוא גם זה שמטריד רבים, זה שבעצם רמת החיים השתנתה לגמרי. האוכלוסיות המקומיות לא נהיו יותר עשירות. זאת אומרת, כרגע יש להם, נכס שהוא יקר יותר, כן?
כן, שיש לו ערך. אבל הן זקוקות לו, כי הן גרות בו.
הן גרות בו, כן? הן לא סוחרות בו, והן צריכות מקום להתגורר. אבל מה שקרה מסביבם, רמת החיים עלתה בצורה מאוד משמעותית. איפה זה בא לידי ביטוי? קודם כל, בעלויות התחזוקה. פתאום צריך לשלם על מעלית, מדובר בבניינים גבוהים, התחזוקה, החשמל, הכל הרבה יותר יקר, אם הדמי הוועד היו 50 שקלים, פתאום הם משלשים את עצמם, אולי מרבעים את עצמם. המיסים המוניציפליים נהיים יותר גבוהים, כי פתאום יש שטח יותר גדול בדירה, משלמים יותר ארנונה, לעתים גם צריך לשלם יותר מים, כי יש פתאום גינה, ויש לובי שצריך לתחזק, אז החיים התייקרו בצורה מאוד משמעותית.
וזה קורה גם בשכונה כולה, בסביבה גם החיים התייקרו, הקפה אפילו יכול להיות שפתאום עולה יותר?
בדיוק, הכל, הכל. מחירי הסחירות, הערך של הדירות, פתאום מגיעים הרבה עסקים חדשים, כי יש קהל חדש, ויש מי שירצה להגיע ולשבת בבית קפה, וכל הדברים האלו יוצרים איזושהי עלייה שהיא בסך הכל יכולה להיות מאוד טובה, כן? עלייה ברמת החיים, אבל יש לה גם משמעויות. בישראל הדוגמה הכי טובה לזה זה יפו. זה אזור של עג'מי, ושם הייתה איזושהי ג'נטריפיקציה מאוד הדרגתית שהובילה בסופו של דבר לאוכלוסיות מקומיות לעזוב את המקום, כי הן לא יכלו לעמוד בעלויות.
ג'נטריפיקציה זה כבר המצב שעכשיו את מתארת, התוצאתי, זה שהאוכלוסייה המקומית הראשונה שהייתה שם, במקור, נקרא לה האוכלוסייה המקורית, היא כבר לא יכלה לעמוד בקצב או ביוקר המחיה החדש, ואז פשוט החליטה להעתיק את המקום שלה לאזור אחר, ואז נוצרה שם קהילה שהיא לא בהכרח מגוונת, כי הבאנו הרבה אנשים מבחוץ, אבל מי שהיה שם במקור, עזב למקום אחר.
אז זהו, אז הכוונה היא כמובן כן לייצר את התמהיל הזה, וכן לייצר את הקהילה המכילה. אבל הכנסנו פה את המילה ג'נטריפיקציה, ואמרנו גם בפרק הקודם שנדבר על זה, שזה עוד סוג של הדרה, הדרה חברתית שלא בהכרח הדרה מכוונת, אבל לפעמים זו התוצאה של בדיוק התהליך הזה של אוכלוסיות חזקות, שמגיעות לאזורים שאזורים יותר חלשים, ובהדרגה פני השכונה משתנה, החיים נהיים יותר יקרים, ואותן אוכלוסיות מקומיות חלקן לא מחזיקות מעמד ונאלצות לעזוב. אז זה ג'נטריפיקציה בהקשר של התחדשות עירונית. ואז בעצם לא השגנו את מה שרצינו להשיג, את הארגון הזה במרחב, כן?
והערבוב.
והערבוב. ואז השאלה, איך עושים את זה כדי שזה יצליח? יש דרכים שונות לעשות את זה, אבל שוב, גם פה צריך את ההתערבות ואת המעורבות של המדינה ואת הרשות המקומית,
שתהיה... ביחד עם עבודה עם הקהילות.
נכון, שתהיה גם אפשרות לסייע להן בכל מיני דרכים. יש דרך אגב, בשנים האחרונות, ממש בשנתיים, שלוש האחרונות, אז מייצרים מנגנונים בחוק שמגנים על, באופן חלקי מאוד, על, למשל על פנסיונרים. שהם במשך 5 שנים הם לא נדרשים לשלם את דמי הוועד החדשים, אלא הם משלמים...
שומרים את המחיר
הקודם. את המחיר הקודם, זה למשל. יש הסדרים כאלו גם בהקשר של הארנונה, אבל כל ההסדרים האלו הם מאוד חלקיים, וצריך עדיין...
הם גם מוגבלים בזמן, כפי שאת אומרת.
הם מוגבלים בזמן, כן, וכנראה שהפנסיונרים לא ימצאו עבודה אחרי 5 שנים.
בדיוק.
וסביר להניח שאין להם אופק להסתכרות, אז לא בטוח.
אולי הם גם לא תכננו. הם רצו אולי להמשיך להסתכר מהפנסיה הזאת, אולי ספציפית הפנסיה הזאת מתאימה להם, ואז אם כל ה... כמו שאת אומרת, כל המחיה התייקרה, אז עכשיו כבר ההכנסה לא מספיקה.
כן. בדיוק, אז באמת שאנחנו מדברים על מיזמים של התחדשות עירונית כאיזשהו באמת win-win לכולם, כולם נהנים, כי למעשה האוכלוסייה המקומית לא נדרשת לשלם שום דבר בשביל שיעשו לה את השינוי המאוד משמעותי. אז דיברנו על השינוי הרגשי, שהוא מאוד בעייתי, לבוא יום אחד ולמצוא שכנים שאחרי שנניח במשך 20 שנה התגוררת בסביבה שהייתה מוכרת ויציבה, והרגשת שהייתה שכנות טובה. אני לא אומרת שזה תמיד מתקיים, אבל
כן,
יש מקומות...
כן, אבל עדיין.
כן, אני מהניסיון שלי, אני ליוויתי אוכלוסיות ביפו, יש אזורים ששם זה מתקיים, ובדרך כלל מדובר באוכלוסייה שהיא הומוגנית, שהיא מגיעה מתרבות מסוימת, ויש שם איזה שהם קשרים שהם קשרים חזקים, ופתאום הגיעו להם לשכונה אנשים, והם מתקשים לשמר אתה. אז אני רק רציתי לחדד את הבעיות של ארגון מחדש של ה... מרחב, ולכן צריך פה את מוסדות התכנון שידעו אולי לווסט את המיזמים האלו באופן שהמעבר לא יהיה מאוד מאוד גדול, זאת אומרת שלא לאשר בנייה כל כך גבוהה שעלולה באמת להוביל לתוצאות כמו שתיארתי.
אז בואי נדבר על איך עושות את זה ממש, בפועל, איך אנחנו יכולות, או איך המדינה, או איך התקנות, או איך היזם, לא יודעת מי, כל השחקנים במרחב הזה, איך אפשר לייצר שינוי ארגוני במרחב, תכנוני, ובכל זאת לשמר את האנשים המקוריים שהיו שם קודם, לאפשר להם לחיות בבית שלהם, וגם לצרף אנשים באופן שגם המצורפים החדשים ירגישו בנוח. איך אפשר לעשות את זה?
אז באמת זה מערך שלם, אבל אולי זה בדיוק הזמן לדבר על הקהילה מהסוג השני, כדי שאני אוכל לחזור ולחבר בין הקהילה מהסוג השני לבין הקהילה של הארגון מחדש של המרחב.
כן.
הקהילה מהסוג השני, אמרתי שזה הרעיון, זה שאין פה התערבות במרחב, אלא מנסים לתת מנגנונים של תמיכה לקהילה שהיא קיימת, ומסיבות שונות היא גם חלשה יותר או ענייה. ואני במאמר שלי, אני מציעה מנגנון כזה באמצעות אותה שותפות קניינית, שמציעה בעלות משותפת בין ארגון ללא מטרות רווח, לבין מלכר, לבין משקי בית שמשתייכים לאותה קהילה. דיברתי על זה כאשר דיברתי על בעלות משותפת, על הון משותף.
הון משותף, כן. השותפות בין שם... משק הבית ובין חברה פרטית, תאגיד.
נכון, שם דיברתי על שלושה סוגים של שותפויות קנייניות, והשותפות הזו הייתה אחת מהן, וזה הזמן, יש לי את ההזדמנות, לספר בדיוק במה מדובר. אז מדובר על מודלים שהם כבר קיימים ומיוסמים במקומות שונים בעולם, בעיקר בארצות הברית, באנגליה, באוסטרליה, אבל גם במדינות אירופה, מספר מדינות נוספות. והמודל האחד הוא המודל של ה-CLT, זה רק בארצות הברית, מודל של Community Land Trust, ככה הוא נקרא, שהוא מודל מאוד מעניין. שם יש ארגון ללא כוונות רווח, שרוכש קרקע, שטח גדול באופן יחסי, ועל גבי השטח הזה הוא בונה יחידות דיור. עכשיו תשאלי איך הוא עושה את זה, אצלנו שאנחנו אומרים ארגון ללא כוונות רווח, אנחנו חושבים על עמותות, אנחנו רואים איפה יש להם.
מאיפה הוא מביא את הכסף, כן. הארגון.
אז זהו, אז כשהמדינה חושבת שזה רעיון טוב, או שהרשות המקומית חושבת שזה רעיון טוב.
הן משקיעות בו?
הן מסבסדות את הקרקע בצורה מאוד משמעותית, או לעתים אפילו נותנות את הקרקע במתנה, מתוך איזושהי הבנה הדדית שהארגון הולך...
להשקיע בו גם, בשטח הזה.
להשקיע בשטח, ולא רק זה, אלא לקדם גם מטרות נוספות של חיזוק אוכלוסיות יותר חלשות. עכשיו, מבחינת הקהילה הקיימת, משקי הבית שרוצים להיות חלק מאותה שותפות קניינית, יכולים לרכוש יחידת דיור. ואיך זה נהיה עבורם דיור בהישג יד? כי שרוכשים יחידת דיור ללא הקרקע, זה יוצא הרבה יותר זול, זול משמעותית. בדרך כלל אנחנו משלמים, שאנחנו רוכשים דירה, אנחנו משלמים גם על ערך הקרקע. ופה מפצלים, זה הרעיון, כן, הרעיון המשפטי, לפצל בין הקרקע לבין יחידת הדיור, כאשר הקרקע היא בבעלות של הארגון ללא מטרות רווח, והיחידת דיור בבעלות של המשקי בית, שבעצם נותנים להם פה הזדמנות להיות בעלים של נכס, וזה כבר איזשהו מנגנון העצמה נוסף.
וזה נשמר גם כשאני מחליטה למכור, נגיד נכנסתי לשותפות הזאת, ואז אני מחליטה למכור את הדירה שלי, אז אני מוכרת אותה רק במחיר הנכס עצמו, בלי מחיר הקרקע?
שאלה מצוינת, כן. אז קודם כל רק היחידות הדיור מוצאות למחירה, והרעיון זה גם לייצר מלאי של דיור בהישג יד. זאת אומרת, זה לא הולך לשוק, אלא גם כשאותה משפחה שמעוניינת למכור את יחידת הדיור שלה, החליטה לעשות זאת, היא מוכרת את זה לא במחירי השוק, אלא בהסכם הראשוני עם ארגון ללא מטרות רווח, נקבעת איזושהי נוסחת מחירה מראש.
כן.
והנוסחת מחירה הזאת תקבע אחוז מסוים של רווח עבור אותו משק בית, ויש גם כללים נוספים, אבל מדובר בבעלות, במלוא מובן המילה, כן. חכירה לדורות, והשותפות היא שותפות שמחייבת את משק הבית להתגורר בבית המגורים, לא להזכיר אותו, אבל משק הבית גם יכול להוריש את הזכות שלו ביחידת הדיור. אני אדבר על עוד צורה כזאת של שותפות, ועל גם על המנגנון השיתופי שהם מייצרים. אז הצורה הנוספת זה צורה של קורפרטיב. אני חושבת שזה מושג שיותר מוכר, וגם יש משהו בשיח הישראלי בזמן האחרון, שיותר ויותר...
שמחבק את המונח הזה.
כן. מדברים על דיור שיתופי, מדברים על co-living, יש מושגים שמסתובבים מסביב לנושא הזה של קורפרטיב, אבל שוב, גם פה הרעיון זה שיש ארגון קהילתי, שבו חברים הדיירים באותו בניין או באותו מתחם מגורים, והבעלות שלהם באה לידי ביטוי ברכישה של מניות של הקורפרטיב. הקורפרטיב זה בדרך כלל משהו שדומה לאגודה שיתופית, יש לו נכסים והוא מנהל אותם. אז אלו שתי צורות קנייניות שמאפשרות בעלות משותפת, והרעיון זה שהן מאפשרות לאוכלוסיות יותר חלשות לקבל דיור, להיות בעלים של דיור שהוא מוזל יותר מצד אחד, אבל מעבר לזה והחשוב ביותר, שהתפקיד של הארגונים האלה, גם של הקורפרטיב וגם של אותו ארגון קהילתי בהקשר של הקומיוניטי,
כן, ללא מטרות רווח,
הוא לשמש כאיזושהי פלטפורמה של העצמה, ואיך זה בא לידי ביטוי. למשל, הארגונים האלה מסייעים גם בכל מה שצריך לדעת בהקשר של תעסוקה. הם עושים קורסים להכשיר אנשים למקצועות שונים, הם עוזרים לאנשים למצוא עבודה. למשל, כאשר הדירה נרכשת והדיירים צריכים לקחת הלוואה מהבנק, אז הארגון הקהילתי
מלווה אותם
לאורך כל הדרך. ויש לזה המון כוח, כי מדובר בשחקן חוזר, הארגון הקהילתי כל פעם חוזר מול הבנק, הכוחות פה שווים בין הבנק לארגון הקהילתי, הוא יודע איך לנהל את המסע ומתן.
יש לו ידע, גם הוא חזק.
כן, ולא רק זה, אלא גם הארגון הקהילתי מסביר לדיירים מה המשמעות של המשכנתא, ואיפה הם לוקחים סיכון, שהם לוקחים הלוואה גדולה מדי. ואגב, אחד מהמחקרים של משבר האשראי, שגם עליו דיברנו בעבר, הראה שהאוכלוסיות האלה שהתגוררו בארגונים הקהילתיים האלו, נפגעו הכי פחות, הן היו מגונות הכי פחות. מהסיבה הזו שהם לקחו הלוואות שמתאימות ליכולות הכלכליות שלהם, ולא מעבר לזה. זאת אומרת, הארגון הקהילתי דאג להם.
השירותים הנוספים האלה שאת מתארת, הם כן בתשלום סמלי כלשהו שהתושבים משלמים, או שגם את זה המדינה הסוג של מסבסדת?
יש דמי חבר, זה הדבר היחידי שמשלמים, כאילו להיות חברים באותה אגודה,
חודשיים, דמי חבר חודשיים.
כן, אבל זה משהו סמלי מאוד. זאת אומרת, לאנשים יש דירה, הם משלמים איזשהו משהו, והם מקבלים את כל השירותים האלו. אני הייתי באיזשהו סיור בארצות הברית, וראיתי דוגמאות מאוד יפות לאיך הארגונים האלו מסייעים לאוכלוסיות. אפילו ברמה של, הייתי באיזשהו אזור שהתגוררו שם רק אוכלוסייה היספנית, אם אני לא טועה. ושאלו אותם, איזה סוג של מזון הם רוצים שימכרו בסופרמרקט. זאת אומרת, גם העסקים מותאמים
לקהילה,
לתרבות
לתושבות,
ולקהילה. כן. זאת אומרת שזה עובד ממש בצורה כוללת, והסיוע בא מלמטה, בגלל זה אני אומרת קהילה שצומחת מלמטה, והקשרים ההדוקים בין הדיירים או בין חברי הקהילה, נוצרים גם עקב השכנות והפעילויות השונות שהארגונים מציעים, אבל בנוסף גם דרך הניהול המשותף של הנכסים. אחת הדרכים עוד להעצים את האנשים האלו, את אותם דיירים, זה לומר להם, אתם פה לא פסיביים, אתם צריכים
להשתתף.
כמו כולם להשתתף, וההשתתפות היא השתתפות אקטיבית, ובונים איזושהי פלטפורמה של שיתוף, שכל אחד צריך לקבל החלטות בנוגע לניהול השוטף של הנכסים. מה שאני אומרת לגבי, אם דיברנו על הבעיות של ארגון מחדש של המרחב, גם בהקשר של התחדשות עירונית, וגם בהקשר של איזור מכיל, שאמרנו שלא תמיד אוכלוסיות חלשות יצליחו באמת להשתלב במרכזי הערים. זה שמספקים להם יחידת דיור יותר זולה, זה לא אומר שהם צריכים...
שהם מצליחים להתאים את עצמם לשאר השינויים שקרו.
לשאר השינויים, גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינות אחרות, ודיברנו על העניין הזה, מה קורה לאותו ילד מהמשפחה הענייה יותר, שהולך לבית ספר עם ילדים מרמת הכנסה גבוהה יותר, שהוא לא יוכל לקבל את השיעורים הפרטיים, והם יוכלו לקבל, זאת אומרת, הפערים הרבה פעמים יכולים להיות מוטמעים בצורה יותר חזקה. אבל זה בהחלט איזשהו צעד ראשון, לייצר את האינטגרציה המרחבית, את ההנדסה החברתית הזו. מה שאני אומרת, בואו נעשה את זה בשלבים. ניקח את הרעיונות של הקורפרטיב של ה-CLT, וניקח את הכלים התכנוניים של התחדשות עירונית ושל איזור מכיל, ונחבר אותם ביחד במרכזי הערים. בואו ננסה לייצר קהילות כאלו, קורפרטיבים כאלו של דיור שיתופי, בתוך העיר עצמה, במרכזי העיר.
כי בדרך כלל זה לא קורה בעיר עצמה? בדרך כלל זה קורה... באוסטרליה, בארצות הברית?
לא. הקהילות שצומחות מלמטה, זה באזורים בדרך כלל נפרדים, כי צריך גם שטח יותר
רחב.
גדול. Mm-hmm. כן. אז זה בשולי הערים.
אז פה בישראל את ממליצה לעשות את זה במרכז של הערים.
אני אומרת לעשות את זה במרכז של הערים, לבנות מתחמים שמיועדים לזה, לקבל תמיכה ממשלתית, גם תמיכה עבור אותם ארגונים, כן, זה יכול להיות עמותות, אגודות או כל צורה אחרת של ארגון ללא כוונות רווח, שהוא זה שיתחזק את המקום וילווה את האוכלוסיות החלשות יותר, ובד ובד לאפשר לאותן אוכלוסיות לאט לאט להשתלב במרחב. זאת אומרת, יותר להכיר את סביבת המגורים, להשתלב בבתי הספר, להשתלב במקומות אחרים, במפגשים אחרים, ובהדרגה להיות חלק מהסביבה העירונית, להפך לחלק מהרקמה העירונית.
אנושית.
כן. טוב, קצת היה קצת בבלבול פה. זה, אוקיי.
איך מחליטות מי האוכלוסייה שאפשר לתת את השירות הזה, שיכולה להשתמש במשאב הנפלא הזה שאת מתארת? איך אנחנו מחליטות מי משתתפת? זה הדיירים שכבר קיימים ואולי רוצים לשפר את איכות החיים שלהם, או שזה אנשים שבאים מבחוץ, שלא גרים היום במרכזי הערים?
אז בדרך כלל מומלץ לקבוע קריטריונים של זכאות.
שקשורים בקריטריונים כלכליים, אני מניחה?
שמבחן ההכנסה הוא המבחן העיקרי. זו שאלה טובה, וזו שאלה שצריך להקדיש לה מחשבה, האם זה המבחן העיקרי. יש את המבחנים האחרים, שאין דירה נוספת בבעלות, אבל זה כמובן קשור למצב הכלכלי. שאלה אם הנושא של גיל, למשל, או האם מדובר במשפחה, או יחידים, האם זה צריך להשפיע על הקריטריונים. אז כך שזה משהו שצריך לחשוב עליו, אבל אני חושבת שהמבחן העיקרי שצריך להיות זה המבחן ההכנסה, מתוך איזושהי כוונה באמת לחזק את האוכלוסיות האלה, לתת להן את הכלים שיוכלו בסופו של דבר להשתלב בתוך הערים המרכזיות.
וזה פתרון שהוא כן רלוונטי למעמד הביניים, נכון? ולא לשכבות היותר מוחלשות, אם אני מבינה נכון, כי בתחילת הפרק או באמצעו בערך הסברת לי את החשיבות של הבדלים, כדי שלא ניקח פתרונות שהם לא שלנו, כן, מעמד הביניים לא ייקח פתרון, או גם שכבה חלשה יותר לא תדמיין פתרונות אחרים שלא רלוונטיים לה, זאת אומרת, לכן אני שואלת על ההתאמה של הפתרון הזה.
אז דיור בהישג יד שדיברתי עליו.
זה מהסוג הזה שאת מציעה לעשות במרכזי הערים, עם ארגון נוסף שהוא לא למטרות רווח.
כן, אז זה בהחלט מתאים לאוכלוסיות מעמד הביניים. הנושא של קורפרטיבים, זה צריך להתאים את זה לאוכלוסייה. זאת אומרת, אפשר לעשות קורפרטיבים כאלה שמותאמים יותר למעמד הביניים, וזה משהו שכבר יצא לדרך. מדברים, אמרתי לך, בשיח הישראלי החדש, מדברים על דיור שיתופי, זה בדיוק זה.
כן.
והרעיון של דיור שיתופי זה שבונים דירות קטנות ומרחבים משותפים שמפגישים את הקהילה. והדירות הקטנות האלה הן דירות יותר זולות, כי הן קטנות פשוט. וכפי שאמרתי, הסברתי בהתחלה, היום אין היצע כזה של דירות קטנות. אז זה משהו שהוא בדרך כלל מודל שיותר מותאם לאוכלוסיות קצת יותר חזקות. המודל הזה שממש צריך איזשהו ארגון קהילתי תומך, זה אוכלוסיות שהן יותר חלשות, ופה צריך כמובן להשקיע יותר מבחינת הקצאת משאבים,
כן.
תקציבים, אפילו חקיקה של חוקים נוספים שיעזרו בכל הנושא של עלויות וכדומה.
מסקרן אותי איך המדינה והארגון הזה ללא מטרות רווח מייצרים שיחה ביניהם לוודא שהדברים קורים בסטנדרט גבוה מספיק, שלא קורה בשום שלב איזה עוול לדיירים, זה ממש מסקרן, כי זה כן בכל זאת סוג של תפקיד מדיני שהמדינה אומרת, אוקיי, אבל אני מספיק סומכת עליך, הארגון ללא מטרות רווח, שאתה תעשה את זה כמו שצריך, ומסקרן איך זה קורה בשוטף. כמה שנים זה מתרחש באוסטרליה, בארצות הברית?
ארצות הברית כבר הרבה שנים. אני חושבת שאפשר לדבר על 30-40 שנים.
וואו.
כן. אבל זה כמובן התפתח בצורות
הדרגתיות,
שונות.
כן.
קורפרטיבים, יש היום באירופה אחוז מאוד מאוד גדול של קורפרטיבים, ברוב המדינות, וזה סיפור הצלחה. זה סיפור הצלחה גם מבחינת הדיור בהישג יד, זאת אומרת שזה באמת משהו שמחירים זולים יחסית ממחירי השוק, מבחינה קהילתית זה סיפור הצלחה, זה נותן מענה לבדידות של אנשים, הם מדובר על אוכלוסיות ותיקות, שלמעשה פתאום יוצרים בשבילן קהילה, אם מדובר דווקא על אוכלוסיות צעירות, שיש להן את הצורך לצאת מהפייסבוק, טוויטר, לא יודעת מה, ולקיים יחסים אמיתיים.
במרחב הפיזי, כן.
צריך להבין שאין לנו היום כמעט אפשרות להיפגש במרחב הפיזי. אני לא מדברת על תקופת הקורונה, כי זה ברור.
תקופה אבל, ייחודית.
כן, אבל פעם היו את בתי התפילה, אנשים הלכו, נפגשו בבתי כנסת, בכנסיות, זה היו, שם נוצרה קהילה. היום ערים, אנשים שמתגוררים בערים, בהרבה מובנים, הם אנשים
שמגיעים לישון בדירה שלהם בגדול, אבל את שאר הפעילות ואת שאר האינטראקציה החברתית הם לא ממש עושים בסביבה שבה כן. הם ישנים.
כן, חיי הקהילה מסתכמים בללכת לשתות משהו בבתי קפה, אבל אין איזושהי פעילות משותפת שיכולה להיות גם פעילות ערכית, יש מעט מזה. אולי בגלל זה גם, אנחנו קצת כבר גולשות לעניינים אחרים, אנחנו לא כל כך טובים במחאות. הרבה פעמים אנחנו שואלים, רגע, למה לא יוצאים פה לרחובות? כי כל אחד יושב בבית שלו ואומר, מה, אני אצא, אבל הוא לא יצא. ואם היה כוח שבא מלמטה, ומקומות מפגש, ויותר קהילתיות, אז היה יותר קל להניע מחאות, ואולי מהפכות. אז
משהו לחשוב עליו.
משהו לחשוב עליו, בהחלט.
אנחנו חייבות לסיים, ואני מאוד רוצה שתתני למאזינות ולמאזינים את המלצות הקריאה שלך, חומרים שנראה לך שיהיו רלוונטיים ומעניינים לכל מי שרוצה להרחיב את האופקים אחרי שהיא שמעה את הידע שהבאת בחמשת הפרקים.
אוקיי, אז יש לי כמה רעיונות. בהקשר של תיאוריית האישיות, יש שני ספרים שאני ממליצה. הספר האחד הוא של מרגרט רדין. אנחנו דיברנו, כן, דיברנו על המאמר, ועל המאמר יצא ספר ב-1993, וקוראים לספר Property and Personhood. ספר נוסף זה של לורנה פוקס, גם עליה דיברנו, והיא כתבה Conceptualizing Home. זה ספר מ-2007. בהקשר של מודלים של און משותף, אז אני ממליצה לקרוא מאמר ארוך של קפלין וג'וי, שנקרא Proposal for Global Housing Finance Reform. זה מ-2002, וכאמור היו אחר כך קצת שינויים, אבל כן, הוא נותן את
הוא הבסיס.
עוד בהקשר של מודלים של בעלות משותפת, ושם גם מדובר במודלים עם המדינה, ועם מה שדיברתי כרגע על ארגונים, אז מאמר של ג'ון דייביס, Shared Equity Home Ownership, מ-2006. לגבי כל הנושא הזה של הפרדה והדרה במרחב, אני ממליצה לקרוא את המאמר של איריס פרנקל כהן ורחל אלתרמן, שנקרא רגולציה של מתחמי דיור, מאמר שפורסם ב-2012. קריאה מענה.
מדליק. הרבה חומרים, יופי. תודה רבה רבה לך על פרק נוסף, אנחנו נסכם, ואז נסיים. יש דרכים רבות ליצירת שינוי בפני השטח העירוניים. אפשר לארגן מחדש את האזור ולהניח שהחלוקה החדשה תייצר ערבוב חדש של האוכלוסייה ושל בתי העסק. אפשר להתערב התערבויות ממוקדות וקטנות בהיקפן, למשל לשפץ מבנה אחד בשכונה מסוימת. כך רמת החיים של דיירי המבנה תשתפר ותתווסף לשכונה קבוצה קטנה של דיירים חדשים. התערבות כזאת לא מחייבת שינויי תשתית משמעותיים. דיברנו גם על מקרים של התערבות רחבת היקף, התערבות המגדילה מאוד את הבניינים עצמם ומתאימה את התשתיות לגודל החדש. במצב כזה אופי האזור כולו משתנה. בישראל המצב הזה מוכר בשם התחדשות עירונית, ולעיתים קרובות התוצאה שלו היא תהליך ג'נטריפיקציה. הדרה של אוכלוסיות המקור מהאזור המחודש וכניסתן של אוכלוסיות חדשות, בדרך כלל אוכלוסיות השייכות למעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר. ההדרה היא כמובן לא כוונת התוכנית, אבל זו תוצאה רווחת שלה, שחשוב להביא בחשבון. בסדרה זו דיברנו על האופן שבו שינויים מרחביים תכנוניים קשורים קשר הדוק בשינויים בתמהיל החברתי. זו הסיבה שבחנו מודלים נוספים להתערבות תכנונית, שפועלים מתוך ההכרה בקשר ההדוק הזה, ומנסים לספק מענה לאוכלוסיות מגוונות בו בזמן. הזכרנו את המודל של בעלות משותפת עם ארגון ללא מטרות רווח. זהו מצב שבו המדינה או הרשות המקומית מוכרת לארגון קרקע במחיר מסובסד. הארגון בונה על הקרקע שכונה או מספר בניינים, ומוכר את הדירה בלי ערך הקרקע. בלי ערך הקרקע, מחיר הדירה נגיש מאוד. אז אוכלוסיות שעברו את מבחן ההתאמה לגור באזור, יכולות לקנות את הדירה. מבחן זה הוא בדרך כלל מבחן הכנסה. הארגון מלווה את הקהילה שעתידה לגור באזור, כלומר הקונים, בתהליכי ההתאקלמות, והוא מלווה אותם בכל שלבי המעבר, למשל בשלב בקשת המשכנתה מהבנק, וגם מלווה בהקשרים של הכנסה תעסוקתית. המודל מיושם בעיקר בארצות הברית, אוסטרליה ואנגליה. סיימנו את הפרק במחשבה על האפשרות ליישם מודלים דומים גם בישראל. אפשר לשלב אותם עם מדיניות של ארגון מחדש של המרחב. בישראל מתאים ליישם את הפרויקטים דווקא במרכזי הערים, ולהביא עליהם אוכלוסיות או ממעמד מוחלש, ואף ממעמד העוני, או ממעמד הביניים. מודל זה מאפשר להתמקד בצרכי האוכלוסייה החדשה, באופי שהיא מביאה אימה אל האזור, ולייצר קהילה שרואה באזור מגוריה מקום של אינטראקציה חברתית, כלכלית ופוליטית. תודה רבה לך, דוקטור אורה בלום, חוקרת משפט של זכויות קניין ודיור חברתי. תודה לאביטל שוסהיים כהן, תחקירנית הסדרה, צביקה בשבקין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ואתן ואתם שממשיכות וממשיכים להסתקרן ביחד איתי. אתן מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן הסקטים. אנחנו משוחחות שם על כל מיני פרקים שאנחנו מעלות גם בתאגיד השידור, וגם לא, גם על דברים ששמעתם בחוץ, ובא לכם לדבר עם מאזינות סקרניות נוספות. אנחנו נשתמע. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Life used to be so hard.